טוב לכולם. אנחנו מתחילים עכשיו שיעור, ושיעור שהוא קבוע בעניה, ברכות א'. אז אנחנו הגענו עמוד 39. זה מי שרוצה לראות בספר עניה ברכות א', עמוד 39, פסקה צד דיזיין. בהמשך אנחנו גם נראה איזה פסקה קטנה, מי שרוצה גם מאורות הקודש חלק א'. מי שיש לו את הספר מצוין, מי שלא יש גם יכול לכתוב עניה צד דיזיין, ברכות א' צד דיזיין, אז הוא יקבל את זה גם באינטרנט. אולי עד שככה התארגנו על ספרים, אני אגיד ככה איזה משהו שקשור ככה מעניינו של יום. ברוך השם, קודם כל אנחנו שומעים פה מוזיקה, יש פה חתונה, חתונות ממשיכות, החיים ממשיכים ברוך השם. ככה אתמול בספיית ערבית מגיע תפילת ערבית של שעה 10, והתפילה פתאום פותחים עוד מניין ועוד מניין, כן? כמו הרעות, כמו שכולם עושים, ותוך כדי שאני שומע מפה ברחו ומפה קדיש, ואני חושב לעצמי, בנועל שבעולם, ביום יום זה לא היה ככה. זאת אומרת, יש לנו אפילו איזשהו סייג כזה, זה איסור של חכמים, לא תתגודדו, חכמים לומדים מהפסוק לא תתגודדו, אל תעשו אגודות אגודות. אז בעצם חכמים, הגמרא לומדת מזה, ואחרי זה מרחיבים את זה לעוד איסורים, יש בזה הרבה פרטים, אבל לא עושים סתם, לא פותחים סתם עניינים, מניין, לא חוצים מניין ועושים במקביל עוד מניין ועוד מניין, אלה הם כסיבה מאוד מיוחדת. אז כמובן פה פיקוח נפש, ויש עוד, יש סיבות מאוד מספיק חשובות, אבל אני חושב לעצמי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בדבר הזה, מה אנחנו יכולים לראות מכאן. אז דבר מאוד מעניין שראיתי במהר"ל, המהר"ל על הפסוק לא תתגודדו בספר דברים, פרשת ראה, פרק י' ד', אז המהר"ל בגור אריה אומר דבר כזה: ואם תאמר, מה העניין זה לזה שלא יעשו אגודות ולא יתגודדו, ולא תמצא בתורה כך שני דברים דלא שייכי בעדדי. זאת אומרת, המהר"ל מקשה, הוא אומר, מה אנחנו עכשיו מהפסוק לא תתגודדו, שבעצם הפסוק הזה, פשט הפסוק, הוא בכלל מדבר על המת, שאסור לעשות שריטה, חבורה בגוף, ופתאום באים חכמים ואומרים לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. מה הקשר בין הפסוק לבין הסמכתא, לבין הדרשה של חכמים? צריך איזשהו קשר, איזשהו היגיון. גם אם חכמים באים ובעצם מוסיפים כאן ולומדים כאן, ובעצם יש כאן איזה דין מחודש של חכמים, שהם באים ולומדים הסמכתא מהפסוק הזה. מה הקשר? לפשט הפסוק. אז הוא אומר ככה: ויראה שאין זה קושיה, דוודאי שייכי שפיר יחד, שכמו שהגדידה, זאת אומרת שני הדינים האלה, גם לא תתגדו הפשט, שאסור לעשות חבורות, שריטות בגוף, וגם שאסור לעשות אגודות אגודות, שכמו שהגדידה מחלק גוף האדם עד שאין בשרו אחד ושווה, כך כשנחלק הבית דין שהוא בעיר אחת, חצי אמורים כבית הלל וחצם כבית שמאי, כאילו גופו של אדם מחולק. והוציאו חז"ל מדרש זה כפי חוכמתם וכפי הבנתם מלשון תתגודדו, ולא אבי למכתב בזה הלשון כדליל, אלא לכך כתב לא תתגודדו, מפני שבא להזהיר גם כן על זה העניין. אז קודם כל הדרשה של בעצם הלימוד בגמרא ביבמות של חכמים, הלימוד הוא שאסור שבית דין בעיר אחת, אסור ששני בתי דינים בעיר אחת, חלק, בית דין אחד יפסוק בית שמאי ובית דין אחד כבית הלל. זה הלא תתגודדו הבסיסי שהגמרא דורשת, שהגמרא לומדת. אז הוא אומר, איך זה קשור בעצם לפסוק עצמו, לא תתגודדו על המת, שכמו שאסור לעשות שריטה בגוף, לחלק את הגוף, לעשות חבורה בגוף, ככה אסור לחלק את עם ישראל, אסור לעשות אגודות אגודות, עם ישראל צריך להישמר מאוחד. זה בעצם הבסיס לדין הזה לא תתגודדו. ולכן באים חכמים ואומרים, אנחנו לומדים את אותו עיקרון שאסור, שהחיבור הזה של גוף אחד, גם עם ישראל הוא גוף אחד, ולא לחלק בעם ישראל. אני לא לחלק את המניין, לא לחלק דינים, הלכות, יש בזה הרבה פרטי דינים, לא נכנס את זה עכשיו, זה לא העניין שלנו. אבל ודאי שהעניין הזה לא תעשו אגודות אגודות, זה בעצם, זה מראה על אחדות בעם ישראל, על הקשר בעם ישראל. אז בעצם יוצא שכאן יש כאן מין קונפליקט. מצד אחד אנחנו לא רוצים לעשות אגודות אגודות, לא רוצים לחלק את עם ישראל, עם ישראל נשאר מאוחד, מניין אחד. מצד שני יש כאן אפילו, לא נאמר פיקוח נפש, אבל יש כאן איזשהו עניין של אחדות ישראל ממקום אחר. למה? כי בזה שאנחנו עכשיו מתחלקים לקבוצות קטנות, בעצם אנחנו מונים או מעיטים את הנגיף הזה להתפשט. ומונים מזה, מאנשים שהדבר הזה מסוכן להם, שהמחלה הזאת מסוכנת להם, זה מונים מזה להגיע להם. למרות שלנו, זה אולי לפעמים יש אנשים שזה פחות קריטי להם, חולים קל, יבריאו בעזרת השם, לא נורא. אבל ההתפשטות וההגעה של אנשים שהם חולים, שהם בקבוצת סיכון, זה הבעיה הגדולה שלנו. וזה אחדות ישראל. זה בעצם הדאגה של עם ישראל. אנחנו עם אחד, אנחנו נוהגים אחד לשני. לא אכפת לנו רק מעצמנו, אכפת לנו מכולם. לכן, אדם שהוא היה בקרבה של מישהו, הוא עכשיו מתבודד. הוא אומר, אני לא אכפת לי שאני עכשיו יהיה חולה קצת. לא, לא מפריע לי, אני אדם בריא, ברוך השם, אני צעיר. לא יקרה לי שום דבר, רוב הסיכוי שלא יקרה שום דבר. אבל לך אולי לא יקרה. אבל למישהו אחר, שאתה לא תתאר בידוד, כן יהיה. כן יקרה, חלילה יקרה לו משהו. אז יש כאן, לא להיות אגודות אגודות, לשמור על האחדות של עם ישראל, זה מגיע עכשיו ממקום אחר, לא מהמקום של לחבר את המניין, אלא מקום של להפריד את המניין. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לאותה נקודה, אבל מכיוון אחר. וזה דבר מדהים. זאת אומרת, יש כאן איזשהו עיקרון, איזה אידיאל שהתורה מנחה אותנו, והאידיאל הזה הוא נשאר, הוא נשאר. אבל אנחנו משנים את הפרטים, הפרטים משתנים, אבל הגודל נשאר אותו גודל. הוא אפילו אולי מתגדל ונהיה יותר גדול ויותר עמוק. טוב, נחזור בעצם ללימוד שלנו, ללימוד הקבוע, להניה. אז כמו שאמרנו, מי שיש לו את הספר, עמוד 39, ברכות א', פסקה צד דיזיין. נזכיר את הגמרא, הגמרא אומרת, על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. כל חסיד יתפלל מה זה לעת מצו, אז הגמרא דורשת כמה דרשות, ואחת הדרשות ש... האחרונות שבעצם שהם דברי הרב עכשיו מוסבים עליה, זה לעת מצו זו מיטה. שזאת אומרת, והרב הסביר בפסקה הקודמת, מה זה לעת מצו למיטה, שאדם ירצה, שאדם יתפלל שהמיטה שלו תהיה מיטה שלמה. מה זה מיטה שלמה? שהוא ירגיש שהמיטה שלו, כן, ותשחק ליום האחרון, שביום האחרון הוא מרגיש, הוא לא פוחד מהמוות. למה? כי הוא יודע שהוא עשה ככל יכולתו, כמה שהוא יכל לעשות, כמה הוא השתדל, השתדלות גדולה, שכל החיים שלו יהיו חיים של קדושה, חיים של תורה, של חיים של דבקות בריבונו של עולם, והוא יודע, הנה עכשיו הגעתי למוות, ועכשיו אנחנו נראה את התוצאות עכשיו, בעזרת השם, אבל הוא לא דואג מזה. וכל חסיד הוא צריך להתפלל כל החיים שלו, מה זאת אומרת להתפלל? זה לא שהוא יעשה דבר אחד ויתפלל דבר שני, אלא זה יהיה במודעות שלו. זה יהיה במודעות שלו, שהוא אומר לעצמו, אני רוצה להגיע ליום, הוא רוצה להגיע ליום המיטה, ותשחק ליום אחרון בשמחה, מקום שהוא בטוח בעצמו, והוא יודע שהוא שלם במעשיו. והגמרא ממשיכה, זה הרב הסביר בפסקה הקודמת, והגמרא ממשיכה והיא אומרת, יש תף קוף ג' מיני מיטות שנבראו בעולם. הכי קשה בכולם זה הסקרה. והנוחה שבכולם נשיקה. הסקרה אדם היא כחזרה בגבבה דאמרה דלאחורי נשרה. ואיקה דאמרי כפיטורי בפי ושת. נשיקת דמיה כמישחל בנית מחלבה. המיטת הסקרה היא מיטה קשה. אז הגמרא מדמה את זה, יש שתי אפשרות שהגמרא מדמה את זה. היא מדמה את זה או אפשרות אחת, קוצים שהם תקועים בתוך גזעת צמר, ועכשיו הוא רוצה להוציא את הקוצים מהצמר. ובעצם שהוא מוציא את הקוצים מהצמר, גם הצמר הוא נמשך, הוא נמתח. ויש כאן מין ניתוק, הניתוק הזה הוא מאוד קשה. וזה בעצם, זה דימוי למיטה הזאת, שהנשמה שהיא מתנתקת מהגוף, והיא מתנתקת בצורה קשה. יש הניתוק של הנשמה מהגוף, היא קשה. היא קשה לאדם. זה מיטה חמורה. אפשרות אחרת שהגמרא נותנת, משל אחר שהגמרא אומרת, נותנת למשל, למיטה הזאת, כפיטורי בפי ושת. מה זה כפיטורי בפי ושת? זאת אומרת, פיטורי זה כמו חבל. חבל שתוקים אותו בדוחק, בתוך החור שלו עכשיו. החבל הזה הוא חבל שהאובי שלו הוא כמו הקוטר של החור. זאת אומרת שמוצאים אותו עכשיו, מושכים אותו וקשה להוציא אותו, הוא לא יוצא בקלות כי הוא בגודל של החור שהוא נתון בו. אז מושכים אותו בצורה מאוד מאוד חזקה. זה גם, הנשמה גם כאן זה בעצם משל אחר, אבל לאותו עניין שהמיטה הזאת היא מיטה קשה שהנשמה לוקח, הנשמה מתנתקת בחוזקה, בקושי מהגוף. אנחנו נסביר כמובן עוד מעט את המשמעות של הדברים האלה. ומיטת נשיקה זו מיטה הכי קלה. זה מיטה כמו שערה שהיא מוצאים אותה מחלב. שום הרגשה, הרגשה שהיא מיטת נשיקה. אדם הלך לישון וקם, ולא קם ממיטתו, לא הרגיש שום צער, שום קושי. זאת הגמרא. בואו נעבור לעין היה למטה, לדברי הרב. אומר הרב, קשה שבכולם הזכרה בפסקה צד דיזיין. היא באה על פי רוב לרשעים הגמורים, כדברי חז"ל על לשון הרע וכיוצא בזה. הגמרא בשבת מרחיבה על העניין הזה שהמיטה הזאת מיטה קשה, שהיא באה על לשון הרע, מיטה שהיא מתחילה מהמעיים ונמשכת לגרון, והיא מיטה שהיא חמורה, שהיא קשה, היא מגיעה לרשעים, אומר הרב. והכוונה היא על האיסורים הפנימיים, בלהות שאול וביוטי אלה הבאים לרשע במותו, כאומרם שדומה כחזרה בהגה ובדאמרה לאחור עם נשרה, וכדאמרה כפיטורי בפיוושת. למה, מה זה האיסורים האלה הפנימיים? האיסורים זה לא איסורים חיצוניים דווקא לאדם, זה איסורים מאוד מאוד פנימיים, מהותיים. מה זה האיסורים האלה? אז אומר הרב ככה, בית הלשונות אמה, בית הלשונות בגמרא, אי קדם הראשון, אי קדם השני, הם השני ציורים לשתי מדרגות רשעים. גם אצל הרשעים יש שתי מדרגות. ישנם רשעים שבהחלש כוחותיהם הגופניים, הם כבר חולים, הכוח הגופני שלהם חלש, הקישור לחיים שלהם הוא כבר חלש, הם כבר רואים את הסוף שלהם. הם יודעים שהגוף הוא כלום, הגוף הוא כבר חלש, הוא כבר זהו, כבר החיים בעולם הזה הולכים להיגמר, הגוף הולך להיקבר באדמה, וזהו, מה כבר המשמעות של הגוף? ומה בכל זאת? הם רוצים יותר להתחזק בחיים החומריים. הכוונה כאן להתחזק בחיים החומריים, לא רוצים לחזק את הגוף, זה כל אחד רוצה, גם הצדיקים רוצים לחזק את הגוף, רוצים להמשיך לחיות, אבל הצדיקים רוצים להמשיך לחיות בשביל לקיים תורה ומצוות, והרשעים רוצים להתחזק בחיים החומריים, הכוונה להמשיך בתאוות החומריות, ובירותם שכוחותיהם אפסו, ואין להם מנוס אחר ונוחם, אין להם יותר, זהו, נגמר, החיים שלהם נגמרים, הם נעשים על ידי זה יותר דבקים באהבת הגוף ותאוותיו, מזמן שהיה באדם טובה מדומה. על כן הוא דומה כחזרה בגב ודאמרה דלאחור אינשרה. אז קודם כל, יש להם כאן איזשהו פתח שהם יכולים לומר, הם יכולים לומר לעצמם, זהו, החיים נגמרים, אז אולי עכשיו אני יחוז באיזה משהו שהוא נצחי. אבל לא, הם לא אומרים, הם נאחזים בדמיון שלהם, בזה שהחיים שלהם זה החיים, הגוף, החומר, והם ממשיכים בתאוות, ממשיכים להסתכל, ליהנות מהעולם הזה. וזה הדימוי לחזרה בגב הדאמרה דלאחורי נשרה, שעוד הנפש מתרחקת מהאור העליון על ידי איסוריהם, וגעגועיהם אל הגוף מתרבים מיותר. הנפש היא לא, היא מחוברת לגוף, כי הגוף הוא נמוך, הגוף הוא רוצה תאוות, הוא רוצה חומר, הוא רוצה עולם הזה. והנפש היא רחוקה מהאור העליון, מהגודל. וזאת הרשימה פועלת על הנפש, זאת אומרת הרושם הזה שהגוף יוצר על הנפש, זה פועל על הנפש גם כן אחרי הפרידה. זאת אומרת, גם אחרי שהגוף, שהנפש נפרדת מהגוף, גם כאן עדיין יש רושם כזה חזק של חומריות על הנפש. על כן היא יורדת למטה, כי לא תוכל לעלות. אז יש מין, אז זה הקושי ביציאה של הנפש מהגוף. שהגוף, הנשמה רוצה לצאת, אבל קשה לה, והיא חוזרת, והיא לא יכולה, והיא, כי כל הזמן הגוף מושך אותה למטה, לחומריות, לעולם הזה, אלא... אני חושב שהרב כל מי מתייחס כאן לנפש, כי הנפש זה בעצם הצד התחתון של, כן, יש, הנפש היא בעצמה היא מורכבת מנפש רוח נשמה, אבל זה הצד הנמוך ביותר, כאילו במקום הזה של הנפש. הנשמה היא יותר גבוהה, יותר מעודנת, פחות מחוברת לגוף, והנפש זה הצד יותר תחתון. אז הנפש זאת שהיא מחוברת לגוף, והיא לא יכולה לצאת, היא לא יכולה להתנתק מהגוף, כי הגוף אוחז אותה, כי העיקר מה שחשוב לאדם זה החומריות, זה התאוות. אז זה דמיון אחד. דמיון שני, דיקה דאמרי כפיטורי בפי ושת. היינו עצם החיבור התמידי, שכל ימיו הדביק נפשו לגופו בתור קבע, ולא עלתה דעתו לשום לב לדאגות קבועות וצרכים נפשיים שיבואו בהכרח בקץ ימי חיי הגוף. זאת אומרת, כאן כבר מדובר על איזשהו התקבעות, איזה חיבור תמידי בין הגוף והנפש. מכל דיברנו על החיבור שהוא יותר בסוף החיים של האדם, שהאדם כבר מרגיש את המוות ובכל זאת הוא מוטמע בחומריות. כאן מדובר על משהו שהוא תמידי. כל החיים של האדם, עצם החיבור התמידי שכל ימיו, אז הנפש, הצד העליון של האדם, הוא מחובר לגוף בתור קבע, ואדם בכלל לא חושב על הצרכים הנפשיים, על הדברים הגדולים היותר עליונים, שיבואו אליו. על כן הרושם של דבקות הנפש ותאוותיה אל הגוף, מצד התשוקות התמידיות, שנתן מקום רק לתאוות הגוף, כאילו קישור הנפש עם הגוף הוא קבוע לעד לעולם, ולא שום מפסק וביטול. זהו, כאילו גוף ונפש מחוברים, אין יותר צד עליון של האדם, אין נפש. הנפש היא מחוברת לגוף, ואין להם משלה כלום. אין שום ביטול. דבר זה דומה לפיתור בפיוושת שקובעים אותה על דרך קבע. הכן הפירוט קשה מאוד. ההסבר הזה, המשל הזה של פיתור בפיוושת, זה מדובר על ספינה, ספינה בים שהיא, רשי מסביר, מי שרוצה להם ברשי, אבל מדובר כאן ספינה שאי אפשר לחבר אליו הרזל, מחוברת מקרשים קרשים, והקרשים האלה מחוברים על ידי החבל הזה. עכשיו, זה צריך להיות מאוד חזק. זאת אומרת, אז עושים חורים, ולוקחים, כמו שאמרנו, חבל שהוא מאוד 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 חזק, שהוא עווה, והוא בגודל של החור, כן, כמובן גם חזק, והוא בגודל של החור, והם דוחקים, מכניסים את זה שם, וזהו. ועכשיו, הספינה, הקרשים מחוברים, זה חיבור כבר קבוע. כאילו חיבור קבוע, שהספינה לא תשבר, לא תיפרד. הקרשים לא ייפרדו זה מזה. אז ככה זה גם החיבור של הגוף הנפש. חיבור קבוע, כל החיים של האדם, זה רק גוף. הנפש, אין לה משלה כלום. רק התאוות הגשמיות. דבר זה דומה לפיתור בפיוושת שקובעים אותה על דרך קבע, על כן הפירוד קשה מאוד. לכן, בסופו של דבר, גם כשאדם מגיע ליום המיטה, אז בסופו של דבר, איך אפשר, איך הנשמה, הנפש יכולה להיפרד מהגוף? הרי החיבור הוא חיבור קבוע של קבע, זה לא חיבור הרעי. זה לא חיבור רק של העולם הזה, של הנשמה שירדה לעולם, הנפש, הנשמה שירדה לעולם, ועכשיו היא מקיימת מצוות, והיא סופגת קדושה דרך הגוף, דרך העולם הזה. זה כבר לא משהו הרעי, זה משהו שהוא מחובר, משהו שהוא... אין ערך, כמו שאמרנו, לנפש בעצמה. וממשיך הרב ואומר, ונגד מה שבקלות כוחו ורעותו באובדן הגוף, הוא מוסיף אהבה לו מחמלתו והחמרת רחמיו, מאחר שאינו מצייר הטובה היוצאת מזה, הוא דומה כחזרה בגבבה דאמרה דלאחורי נשרה. זאת אומרת, עכשיו הוא אולי עוד נקרא עוד כמה שעות ואת נסביר, גם יאותו המשלים, המשל דחיזרה נדמה על ידי המעשים הרעים, שהם כקוצים האוחזים בצמר גם בנגיעה קלה. כי טבע המעשים הרעים להקדיר את הנפש ולהאחיזה בחיים הבהמיים. זאת אומרת, עכשיו הרב בעצם מעמיק את המשל, מעמיק גם את הרעיון שיש פה, והוא אומר דבר כזה, כשאדם, במשל הראשון שאמרנו, שיש כאן את הצמר ויש כאן את הקוצים, שהקוצים מחוברים, הם תחובים בתוך הצמר, ועכשיו הוא רוצה להוציא את הקוצים, והקוצים עכשיו מושכים את הצמר, וקשה, הניתוק הזה הוא קשה. אז זה בעצם, ואמרנו הרב הסביר שזה בסוף חייו של האדם, שכבר החיים החומריים הם כבר קלים, נגמרים, ואדם בכל זאת הוא נאחז בחיים החומריים, ובכל זאת הוא מוסיף אהבה לחיים החומריים, כן? מאחר שאינו מצייר הטובה יוצאת מזה, הוא דומה כחזרה בגב לאמרה דלאחורי נשרה. מה יש כאן? יש כאן הקוצים. הקוצים זה המעשים הרעים, אומר הרב. המשל, דחיזרה נדמה על ידי המעשים הרעים שהם כקוצים האוחזים בצמר גם בנגיעה קלה. זאת אומרת, אפילו שמכניסים קוץ לתוך הרימה כזאת, מוצאים, מכניסים ומוצאים, אז הוא מושך את הצמר. הוא לא יוצא בעצמו. הוא מושך כי הוא קוץ. זה דרכו, זה עניינו. אז גם המעשים הרעים של האדם, שהאדם עושה בימי חייו, אז בעצם בסופו של דבר, טבע המעשים הרעים להקדיר את הנפש ולהאחיזה בחיים הבאמיים, אז הם מורידים את הנפש, אז זהו, מאוד קשה עכשיו לצמר להתנתק מהקוץ, מאוד קשה לנפש להתנתק מהמעשים הרעים, מהמעשים החומריים. אז זה, האדם עכשיו מוטבע בזה. האדם עושה עוד מעשה, ועוד מעשה, הוא מוטבע, הוא כל כולו במעשים הרעים. אז זה כבר, הצד העליון של האדם הוא כבר לא נמצא שם, לא נמצא בגודל, הוא נמצא רק במעשים הרעים, עוד מעשה. זה העבירה גוררת עבירה של חז"ל. והדמיון של פיתור הזה, החלק הראשון, זה המשל הראשון. והרב ממשיך גם למשל השני, ופה מגיע החידוש הגדול. והדמיון של פיתורי בפי ושת, הוא דומה לרעיונות הכלליים, שמקבל את הנפש רושם על ידי קביעות דעת האדם השחל. שהעולם הזה הוא בית מבטחו לעד, ואינו שם אליו כי מה שיאות לצרכיו החומריים. אף על פי שמצד עצמם אינם רעים, אבל בהתמדתם וחסרון הרעיון הטוב שבהם, מדבק את נפשו בחשכת גופו, עד מאוד, והפרידה נעשית כבדה ומדאבת לאין שיעור. נקרא עוד פעם את המשפט האחרון, כי המשפט הזה חשוב. האדם רואה את העולם הזה, שזה המקום שלו, זה בית מבטחו. הוא לא שם לב רק לדברים החומרים שלו. אבל הוא אומר, הם לא רעים, הם חומריים, הם דברים, אדם דואג. דואג לאוכל, דואג לשינה, דואג סתם לבלות. אז זה התאוות החומריות. הוא לא עושה שום עבירה. הוא גם יכול להיות שהוא בן אדם שהוא בסדר, הוא סך הכל, מקיים מצוות, מתפעל שלוש שביעות ביום, אפילו קובע עתים לתורה. אבל מה עיקר אצלו? עיקר אצלו זה העולם הזה. הוא לא עושה דברים רעים. מצד עצמם הם לא רעים. אבל הוא קבוע, הוא קבוע במעשים הרעים, בעולם הזה. מצד עצמם אינה רעים, אבל בהתמדתם וחסרון הרעיון הטוב שבהם מדבקת נפשו בחשרת גופו עד מאוד. כולנו מכירים את דברי הרב על הגוף, על ההתאמנות של הגופניות, על תשובה הטבעית, על התשובה של, על ההתאמנות של נערי ישראל. הרב, הוא ידוע בתור אחד שחשוב לו שהגוף, כן, ועם ישראל, ארץ ישראל, הגוף של כל אדם, זה דבר חשוב, דבר קדוש. החומר הוא דבר קדוש, אבל כשאדם מקדש את החומר, כשאדם רואה ערך בחומר, אדם רואה ערך בחומר, אז זה דבר מצוין, אבל כאן האדם יש לו חסרון רעיון, אין לו את הרעיון שתמון, את הרעיון, זאת אומרת, את הרוחניות, את הגודל שתמון בתוך העולם הזה, בתוך החומריות. ואז מה קורה? מתדבק את נפשו בחשרת גופו עד מאוד. זאת אומרת, הנפש שלו היא, היא, היא דבוקה, היא מקושרת אל העולם הזה. ואז הפרידה נעשית כבדה ומדאבת לאין שיעור. אז הפרידה מאוד מאוד קשה. הפרידה קשה, זה כמו המשל של החבל. אמרנו, כי מה אמרנו מקודם? הרב הסביר שהמשל הזה של החבל בתוך החור, שהחבל הוא קשור חזק בתוך החור, הוא כדרך קבע. זאת אומרת, הנשמה הזאת בעולם הזה היא לא הרעית. האדם בעולם הזה, זה לא, הוא לא הרעי בעולם הזה. זה המקום שלו, כך הוא מרגיש, שזה העולם שלו. הנשמה היא כבר קבועה בתוך החומר. והרושם הזה, הוא מוריד מאוד מאוד את הנשמה. על כן, אם מסיים הרב ואומר, על כן יתפלל כל חסיד שיעזרו השם יתברך לזכות למעולה של מדרגות. עד שהבחינה של יום המוות תעלה יפה, לקיים בו ותשחק ליום אחרון. וכדבריהם זל, נשיקה דמיה כמשחל בינית המחלבה. יש כאן הוראה על דקות הנפש שלא התגעלה בגסות הגוף. דומה לסער הדקה, והגוף עצמו לא התעבה טבעו בהתנהגות רעות. על כן הוא מסכים אל רעיונות המוסרים ושמח בהנהגה אלוקית. זאת אומרת, הרב מסכם ואומר לנו, וזה מה שהדגשתי, שזה החידוש הגדול. זאת אומרת, כולנו יודעים שהאדם שעושה מעשים רעים, כמו שהזכרנו עבירה עוד עבירה, וכל החיים של האדם זה רק תאוות, זה רק מעשים רעים, אז ודאי שהאדם הזה נמוך, ודאי שהנפש של האדם היא נפש נמוכה, היא נפש שהיא מחוברת לעולם הזה. אבל החידוש כאן של הרב, שהוא אומר לנו, ומזה, את זה אנחנו צריכים לשנן לעצמנו. גם כשהאדם לא עושה מעשים רעים, אבל האדם תבוע בעולם הזה, כי הוא רואה את עיקר המעשים שלו בעולם הזה, העבודה, הפרנסה, האכילה, כל הדברים שהוא עושה, שסך הכל, אנחנו חיים בעולם של חומר, אנחנו כולו חייבים להתעסק בדברים האלה. אבל אם אנחנו רואים, אנחנו מתעסקים בדברים האלה, שאין להם איזשהו גודל, אלא בתור דבר עצמי, אז זה חמור מאוד. זה מה שהרב אומר, שבסופו של דבר, אז הנפש היא לא גודלת, ובמקום שהנפש תמשוך את הגוף אליה, הנפש, הגוף מושך את הנפש למטה, לעולם הזה. הרמח"ל בדרך השם, אז בתחילת הספר, אז הוא מסביר שזה בעצם, זה ההתמודדות שלנו אחרי חטא אדם הראשון. לפני חטא אדם הראשון, אז לא היה כל כך, היה מלחמה בין יצר הטוב ויצר רע, לא היה יצר רע. היה טוב, היה רע, ואדם בחר בטוב, לא היה לו מלחמה. אבל, כן, אבל אחרי חטא אדם הראשון, אז האדם ירד לחומריות, לעולם הזה. האדם ירד לעולם הזה. זה המגרש של החומר. זה המגרש של יצר רע. זה המגרש של הגוף. והנשמה, הנפש, הנשמה היא אורחת כאן. הנפש היא אורחת כאן. ואנחנו צריכים לערך את הנפש, אבל להרגיש שאנחנו הולכים אחריה, ולא מושכים אותה אלינו. ובאמת זה עבודה מאוד מאוד קשה. זה עבודה מאוד קשה, ואנחנו, זה העבודה שלנו, כל החיים שלנו. כי כמו שאמרנו, זה המגרש הביתי של 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 החומר, של הגוף, של היצר הרע. זאת אומרת, זה לא מלחמה של 50-50, זה מלחמה של 80-20, של 90-10. הנשמה היא גדולה, היא גדולה, היא גדולה, אבל אנחנו צריכים לתת לנשמה את המקום שלה, ואנחנו צריכים להתגבר כל יום, כל הזמן, כל הזמן. יצר הרע, הגמרא חכמים אומרים שכל יום יש את המלחמה הזאת בין האדם ליצר הרע. כל יום יש את המלחמה הזאת שמושכו לבית המדרש, מושכו לקודש. ואם רגע אחד, אז האדם הוא ככה מתבטל מזה, האדם הוא לא חושב על זה, אז בקלות יכול ללכת לצד השני. לכן אדם צריך להתפלל. אז אנחנו צריכים את העזרה מריבונו של עולם. אנחנו לא יכולים לבד. אז על כן התפלל כל חסיד. שיעזרו השם יתברך לזכות למעולה של המדרגות. ככה מסיים הרב את הפסקה הזאת. עד שהבחינה של יום המוות תעלה יפה. לקיים בו ותשחק ליום אחרון. זאת אומרת שאנחנו רוצים שהבחינה של יום המוות, עוד מעט אנחנו נראה אולי בעוד הקודש, חלק א', אולי השלמה חיובית, איך הנשמה, איך היחס בין הנשמה לגוף צריך להיות. אבל איך הוא לא צריך להיות? כמו שהסברנו כאן, הוא לא צריך להיות בצורה כזאת שהפרידה היא פרידה קשה. המשמעות של הפרידה קשה, שאין לנשמה כלום משלה. הנשמה היא ריקה, הנשמה היא מחוברת, היא קשורה לגוף, והגוף מושך אותה במקום שהיא תמשוך את הגוף. אז אנחנו צריכים לזכות, אנחנו רוצים לזכות למעולה שבמדרגות, עד שהבחינה של יום המוות תעלה יפה לקיים בו ותשחק ליום האחרון. וכדבריהם, נשיקה, מיטת נשיקה, שידמה כמשחל בינית המחלבה. זאת אומרת, אמרנו, כמו שאמרנו, מיטת נשיקה זה המיטה שהיא לא מורגשת. היא לא מורגשת כי אין מריבה בין הנשמה, בין הנפש לגוף. הנפש היא יוצאת, היא עשתה כבר את העבודה שלה, כל מה שהיא צריכה לעשות בעולם הזה. ועכשיו היא מגיעה לעולם שכולו טוב, בקלות. יש כאן הוראה על דקות הנפש שלא התגעלה בגסות הגוף. גסות זה גם המעשים הרעים, אבל גסות הגוף זה גם בעצם ההטמעה של האדם בעולם הזה. היא דומה לסערה דקה, והגוף עצמו לא התעבה טבעו בהתנהגות רעות. הגוף הוא קדוש, נכון? הגוף הוא קדוש, אבל מתי הוא קדוש? כשהוא הולך אחרי הנשמה. כשהוא מקיים מצוות, כשהוא רואה שהעיקר, העיקר זה הקודש. וזה הנשמה, זה הנפש, ולא התאוות של האדם, ולא החומר. על כן הוא מסכים אל הרעיונות המוסריים, ושמח בהנהגה האלוקית. כמו שאמרנו, נשלים את העניין הזה, יש כאן פסקה יפהפייה. אחרי שרואים את, את הדימוי כאן של הגמרא, ושנסביר את הניתוק של החבלים, החבל הזה שזה הנפש, החיבור של הנפש לגוף, אז מי שיש לו את הספר, אפשר גם באינטרנט, באורות הקודש, חלק א', עמוד קוף פי ג', זה בחלק הגיון הקודש, פסקה יוטט, נקרא כבוד הנשמה, נקרא פה כמה שורות, זה רק ככה, לא נלמד את זה בעיון, אבל רק בשביל לראות באופן כללי את ההשלמה של זה, כמו שאמרנו. הרב אומר כאן, הוא מתחיל, כשהנשמה מתגלה בגאון וזה, בהדרה וכבודה, מילאה את כל היש, הכל בחקוק, והרב בעצם מתאר כאן כמה שורות על הגודל הזה של הנשמה, שהגילוי של הנשמה, איזה גודל, איזה גובה הנשמה מגיע. וממשיך הרב, נדלג כמה שורות, וממשיך לפסקה הבאה, והוא אומר, ובגבייה היא לא סגורה. היא לא סגורה בגבייה, היא לא סגורה בגוף הנשמה. היא רק אחוזה. בקצה שרוך נעליה, כי ציפור שטה ברחבי שחקים, קשורה בחוט משי דק, ארוך לאין קץ, אשר לא יעצור מאומה את מאופה. רק אם תגבי העבר, אגבה למעלה מאוד מאוד, יזכרנה לבלי נתק את חוט המשי הדק. עיקר הערך, המענב אותה למרכז, עוצר חושיה ורגשי גבייתה, מתוך זהירות של עדנה רוממה, מלאה הוד קודש, רצופה ענבה ושירת חסד ורחמים, אהבה וכבוד. הדימוי פה של הרב, אחרי שראינו את הדימוי של החבל החזק, שהוא לא מתנתק, אז כאן הדימוי הוא דימוי נפלא. דימוי של נשמה והגוף, שיש חיבור ביניהם. אבל איך החיבור? החיבור, קודם כל הוא אומר שהנשמה היא לא סגורה בתוך הגוף. היא מעל הגוף. היא אחוזה בגוף, היא קשורה לגוף, כמובן. אנחנו בעולם הזה. היא קשורה לגוף. אבל איך היא קשורה לגוף? בקצה שרוך נעליה. בקצה שרוך הנעל. או אפילו דימוי יותר, כי ציפור שטה ברחבי שחקים קשורה בחוט משידק. הנשמה היא מעופפת, מעופפת בגובה, מעופפת בקדושה, בטהרה שלה, כמו ציפור שהיא יפה, ויש איזה חוט טק, טק, חוט משי, שהוא קשור לגוף, הוא קשור לעולם הזה. יש חיבור. אבל החיבור הזה הוא לא חיבור שהוא לא נותן את המעוף של הנשמה, של הקודש, של הדבקות בריבונו של עולם. הוא לא מונע מזה. נכון? לפעמים יש סייגים. לפעמים אדם, הרב אומר, קודם כל אומר על החוט הזה, הוא ארוך אין קץ, זה חוט אינסופי, ארוך אין קץ, אשר לא יעצור מאומה את מאופה. מה זה מאומה? אז האדם בעולם הזה, הנשמה יכולה להגיע לגבעים, גבעים, גבעים כל כך גדולים, שהיא מחוברת לגוף, אבל היא כל כך אי שם בשמיים. אז אומר, אם היא תגביה יותר מדי, תגביה עבר אגבה למעלה מאוד מאוד, אז זה יזכירנה, אז הגוף מזכיר, אני פה, אני קיים. יזכירנה, לנתק את חוט המשי הדק, אבל עדיין אין כאן ניתוק, יש כאן חיבור, אני פה. יקר הערך, החוט הזה הוא חשוב מאוד, החיבור הזה הוא חשוב מאוד, הוא יקר הערך, הוא מענב אותה אל מרכז אוצר חושה ורגשי גבייתה, הוא מחובר לגוף, כי הגוף זה שפועל בעולם הזה, ועל ידי הגוף ככה הנשמה מתעלה ומתעלה ומתעלה, על ידי האדם, השכל של האדם, על ידי הרגש של האדם, על ידי מחשבות האדם, על ידי המעשים של האדם, כן, זה כל המדרגות, מדרגות של 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 שכל, של מחשבה, של שכל, של רגש, של מעשה, כל המדרגות, המדרגות שיש באדם. אבל זה חיבור, חיבור נפלא. המענב אותה אל מרכז אוצר חושיה ורגשי גבייתה. מתוך זהירות של עדנה רוממה, מלאת עוד קודש, רצופת ענווה ושירת חסד ורחמים, אהבה וכבוד. זה התפילה שאנחנו צריכים, זה המטרה שאנחנו צריכים להתפלל אליה, להגיע אליה. זה מה שאנחנו צריכים כל החיים, גם עכשיו. זה לא דברים גבוהים. זה דברים שאנחנו יכולים כבר היום בלילה, מחר בבוקר לקום אל המטרה הזאת, אל התובנה הזאת. וזו תובנה שאנחנו כולנו סך הכל אנחנו מכירים אותה. אבל אנחנו, כמה היא מוטמעת בנו, כמה אנחנו מרגישים ביום יום. כמה אנחנו מרגישים שהשינה שלנו זה שינה, או התאוות האחרות שלנו, כל המעשים החומריים שלנו, הם מעשים חומריים שיש להם חשיבות כאשר הם מחוברים אל הקודש. אנחנו יודעים את זה טוב מאוד, לשנן את זה, ללמוד את זה, הנה למדנו את זה מצוין, ואנחנו מרגישים, אנחנו אומרים, או, למדנו עוד משהו. אבל בעצם המבחן כאן, זה מבחן המעשה. מבחן המעשה שאנחנו, שעד כמה הלימוד הזה, הוא ירומם אותנו, ויגדל אותנו. ובעצם יצמיח לנו קומה חדשה. קומה שאנחנו רואים את כל המציאות שלנו בעולם הזה, ואת כל הקושי, ואנחנו נמצאים עכשיו בסיבוכים, סיבוכים, סיבוכים. מצד שני, אנחנו כל הזמן שומעים איזה גודל יש פה. אנחנו רואים, מדברים על המשיח, חבלי משיח, משיח שהוא מגיע, והוא עושה מגיפה בכל העולם, וזה, ומלא מדרשים ש... אז כמובן, אנחנו מסתכלים על הכל בצורה חיובית, זה ההסתכלות הנכונה, זה ההסתכלות הטובה. ואנחנו צריכים לזכור שגם מתוך הגודל הקושי הזה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו צומחים באופן של קדושה. אז נכון, אנחנו הרבה ראשי ישיבות ואמרו אנחנו סוגרים את הישיבה בקושי רב, ואיך אפשר לסגור את הישיבה, וכן סוגרים ולא סוגרים, וסכנת החמירה מאיסורה, וסכנת דבר, ופיקוח נפש, כן? ואנחנו חייבים, 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 אין ברירה, זה ההוראות, זה מה שצריך לעשות, זה צו השעה, אבל זה בקושי רב. אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מרחיבים את הלימוד, איך אנחנו, הלימוד שלנו, איך, או לא רק הלימוד, כל עבודת השם שלנו, עבודת השם הגדולה, עכשיו, כל עם ישראל, כל העולם עכשיו, הוא מסתכל עלינו בתור אנשים, גם אנשים פרטיים, כל אחד הוא חשוב, כל אחד רואה איך העבודת השם שלו, עכשיו שהוא יוצא מכל מרוץ החיים, פחות עבודה, יותר בבית עם המשפחה, יותר עם עצמו, וכן, כל אחד במקום שלו, מי שבבידוד, מי שבמסגרת יותר המשפחתית, אבל כמובן אין אדם מישראל, אין משפחה מישראל שהיא ממשיכה כרגיל. כולם, יש כאן איזשהו שינוי של המציאות של החיים, והמציאות שלנו יכולה, הזאת יכולה לרומם אותנו גם באופן פרטי וגם באופן כללי. גם את העם ישראל בכללותו, להוסיף עוד קודש, עוד קומה לעם ישראל, עוד תורה, להפיץ תורה על ידי השיעורים האלה, כל השיעורים שאנחנו, כל אחד במקומו יכול ללמוד עוד עם ילדים, לפעמים ילדים שאין הם בית ספר משועממים, והם רוצים את האנשים שילמדו איתם, שיראו להם קצת, יחדשו להם קצת דברים בתורה, בקדושה, וגם כל אחד בעצמו, כל אחד במקום שלו, בעבודת השם שלו, בהתבוננות שלו, התבוננות אותה לעולם, אפשר סתם להתבונן ולהסתכל על המציאות, להסתכל קצת ימינה ושמאלה, להסתכל על עצמנו, להסתכל על אנשים שסובבים אותנו, ולהתבונן ולראות את ריבונו של עולם בתוך המציאות. אז בעזרת השם נעשה ונצליח, עד כאן להיום, ובעזרת השם...